קודם היום מהבהמות של הירקות. הגמרא מספרת את הסיפור של רבי שהטריד בית שאן, סמך עדות רבי מאיר. אומרת שם הגמרא שהעיד רבי יהושע בן זירוז בן חמיש רבי מאיר לפני רבי, רבי מאיר שאכל אש שירק בבית שאן ותיר רבי את בית שאן כולה על ידו. כרגע אני לא נכנס לפרטים שהגמרא מעלה כאן, שמניח שבשוב היומיים יטופלו, אלא בנושא שתוספות מעלים פה. תוספות שואלים פה, גם אם זה חוץ לארץ, לכאורה חוץ לארץ עדיין חייב תות ומעשרות. אני קורא כאן את התוספות, משמע דהי מעשרות רק בחוץ לארץ, וכן משמע עבודה זרה פרקה בישמעאל. ולעומת זאת יש כל מיני מקומות אחרים המדברים על כך ש... תמות ומעשרות נקוד גם בחול, תוספות פה פוסים את העירייה, וכמו שוב זה בעצם לא הנושא המרכזי של היום. אבל בתות השני אומרים התוספות, אני פה בשורה האחרונה של ו' עמוד ב', ומי במקום אחר מצא ריב הירושה מסכת חלה פרק שתי נשים, די ירק בחוץ לעצננו הגבו לא מעשר ולא תרומה, ובשאר פרו נגד תרומה גדולה ולא מעשר, ותגן תוספות ויצר חייבים לגמרי בין לתרומה בין במעשר, ואחי תהתם, נראה זה עוד מעט. תוספות, מצליק כאן ירושלמי, שבעצם מבחין בין שלושה שלבים, או שלושה מעמדות יותר נכון, בהיררכיה של תרומות ומעשרות. וגם תרוש ויצר, פירות האילן וירקות. כאשר ירקות הם בשלב התחתון של הסולם, גם בתירוש ויצר בשלב העליון, ובשלב הביניים פירות האילן. השלכות של גבי חוץ לארץ נראה בני הדבר סוף השיעור, וכרגע בעצם נפתח את הדיון עצמו. וכך בעצם מנצלים את הציטוט הזה בשביל לדון בשאלה הרבה יותר בסיסית, וזו מה בכלל היקף החיוב של תרומות ומעשרות מדאורייתא. איזה פירות חייבים מדאורייתא, איזה פירות פטורים מדאורייתא, מחייבים דרבנן וכן הלאה. במאמר מוסגר חשוב לציין שבזמן הזה לפי רוב הפוסקים בכל מקרה זה דרבנן. לפי הרמב״ם תרומות ומעשרות הם בזמן הזה דרבנן, אז כל מה שנדבר פה אמת יציב וקיים, על אחד המעשרות ספקות בתרומות ומעשרות הם ספקות דרבנן בגלל בעיות של קדושת הארץ. אבל כרגע אני רק מראה את זה כהערה, שתדעו שכל תמות המעשרות שלכם הם דרבנלים בזמן הזה. כן, נחזור פה לשעה יסודית. וזה מה חייב מדאורייתא. וכאן כבר אפשר לומר, שיש מחלוקת גדולה בראשונים, בין הרמב"ם מצד אחד לרוב הראשונים האחרים מצד שני. הרמב"ם פוסק בתחילת פרק ב' בהלכות תרומות, כל אוכל אדם הנשמע שגדל מן הארץ חייב בתרומה, ומצוות עשה לפריש ממנו ראשית לכהן, שנאמר שפיק נחת יושב יצרח תיתן לו. מה דגן תרוש ויצר מאכל בן אדם גאו מן הארץ ויש לו בעלים, שנאמר דגנך, אף כל קצר וחייב לתות וכן במעשרות. עכשיו דילגתי פה קצת להלכביו, הירקות אף על פי שאין מאכל אדם אנחנו במעשרות הם מדבריהם. יש לו את הרמב״ם, ותכף אתם קוראים לכך, שכל פירות האילן דאורייתא, תפוחים, תפוזים, לימונים, קטניות, כל אחד מדאורייתא, הדבר היחידי שזה דרבנן, ירקות. זו עמדתו, הרייבט פה כבר מתחיל להשיג על כך, אני בפרק א' הלכה ה', לא הייתי רבי אלא מעשר ירק ופירות אילן שהם מדרבנן לפרץ ישראל, ורייבת גם יכול מעשר כותב כך. דיין, לפי הרמב״ם כל פירות אילן דאורייתא, לפי הרייבת לפחות שמוצלט כאן אך ורק כאלה דגן תירוש ויצר. והשיטה הזאת, העמדה הזאת שאך ורק דגן תירוש ויצר, היא נובד פעם אחר פעם ברשי, רשי אורך השס כל פעם שתקים את רותו מעשרות, נעיר על כך שדגן, תירוש ויצר הם דאורייתא, ואילו אחים דרבנן, למשל, אני אקח את הרש"י מסכת ברכות, דף למדבר מ"ד, דהד וקיבל גבי מעשה התמר דמעשה פרוטה אילן דבארץ גוף הדבנן שתרה לו חיבה לעשר אל הדגן תירוש ויצר, וכך כמו לא חשס בדף מקורות אפשר למצוא רשימה שלמה של דיבורים דומים. רש"י ככה בצורה עקבית מחזיק בעמדה הזאת שאך ורק דגן תירוש ויצר דאורייתא. תוספות בכל מקום בש"ס גם כן דנים בנושא הזה, והם בעצם מעירים את ההערה המתבקשת שיש בחז"ל מסרים סותרים. יש הרבה מקומות בחז"ל שבהם משתמע שאך ורק דגן תירוש ויצר דאורייתא, לעומת זאת יש גם הרבה מקומות שמשתמע שלא רק דגן תירוש ויצר. נקרא את התוספות שנייה. אני קורא את עצמי בחורות, אבל כאמור יש עוד כמה וכמה המקבילות. משמע דכל מינים דוקטיבי והי קרא, דהיינו שלא דגן תירוש ויצר, דרבנן, ואחר דוקטיבי דגן תירוש ויצר, פרק יעשר ברכים נמי אמר דמעשר צלב דרבנן, כאילית הקציות, מודע שמתיינים, נמי אמר דבר שמניין, כאילו אפילו בטיבי דרבנן, פרקם דוש השנה מעשר סתם חרובין דרבנן, אף על גב וכולי, אף על גב דרספרי לא פתר סתם חרובין, וכל הנו דרשות דספרי דמי אפילו כיתות ופרות הילן וירק ליאן מעשר אסמך לבעל מנינו. והתוס ממשיכים פה ומפתים תזה שאומנם בחזל יש מקורות כאלו ומקורות כאלו, אלא ש כל מקומות שרומזים שלאו דווקא דגן תירוש ויצר הם אסמכתות, ולאחר מכן תוספות בונים קומה שנייה שהמקומות שפירות האילן וכדומה אמנם זה דרבנן, אבל זה דרבנן כי אין דאורייתא, הדרבנן שם הוא דרבנן יותר עקרוני. אז ירקות זה דרבנן שהיינו עיקר בתורה, לעומת זאת פירות האילן זה דרבנן שיש לו עיקר מן התורה, ולדעת תוספות יש לזה כל מיני השלכות. אז תוספות משמרים את הירחה שברמב״ם, אבל ברמת הדרבנן לא הדאורייתא, וכך הם משיכים לך הדיון. בסוף הם מודים שלא ממש משמע ככה במקורות הללו. ובירושלים יש מסכת מעשרות משמע קצת דקרא דרשי מיני חיוב מעשרות ועוד וקניות דרשה גמורה היא, ואי אפשר מה אסמכת, ומסבירים ואחר כך מסמיר שיוצאת מזה, ויש לפרש דף יקמה מדבריהם אין הם אסמך מן הפסוק כמו שקניות וכולי. טוב, בסוף לתוספות עכשיו הם גם רומזים באיזשהו שלב שיתכן איזו מחלוקת בין המדרשים, והאמת שמי שיבדוק את זה ותכף נעשה את זה בצורה מסוימת יראה שמסר אחד מאוד משמעותי ובולט בוקע מזה, והיינו הירושלמי מדרשי הלכה חד משמעית במחנה של הרמב״ם, ובבבלי לעומת זאת זה כמו התוספות כמו הרמב״ן, כמו רש"י, כנראה פחות מחלוקת בבבל ארץ ישראל, כל הכותבות ישראלים המרכזיים כולם מניחים שלאו דווקא זה גן תורה שוויצר, כל המקורות לגן תורה שוויצר הם מקורות מתוך הבבלי. בעצם אפשר לומר שהמחלוקת של הראשונים היא מחלוקת שמגיעה רחוק כבר לתוך התנאים, וכנראה שגם אז הייתה מחלוקת די משמעותית לא דרך. האמת שהמחלוקת הזאת או הדואלית הזאת היא לא רק בראשונים ולא רק בחז"ל, היא גם בפסוקים. בשורש הבעיה בדיוק בנקודה הזאת. אם אנחנו חושבים את הפסוקים, מצד אחד יש פסוקים שחד משמעית מדברים על דגן תורש ויצהר, ולכאורה תו לא. למשל פרשת קורח, במדבר י"ח, כל חלב יצהר וכל חלב תורש ודגן, ראשיתם שיתנו להשם לך נתתים, ובהמשך במעשרות, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגור וחמינה מן היקב, כן תרומתכם גם אתם, ונחשב ללווים כתבועת גור וכתבועת יקב. ולאחר מכן בפרשת שופטים בדברים י"ח, ראשית גנחת ראשך ויצריך וראשית גז צונך תיתן לו. כל הפסוקים האלו מצביעים על כך שמדובר בדגן תרומת ויצר, ואין שום דבר אחר. לעומת זאת, פסוקים אחרים, לא פחות מפורשים, מדברים על כך שגם כל שאר פירות האילן, למשל בסוף ספר ויקרא, פרשת שבוע, וכל מעשה הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ להשם, הוא קודש להשם. כל מעשה הארץ, מפרי העץ, הכל, וגם מזרע הארץ, הכל קודש להשם וחייו במעשרות. וכמובן הפסוק האחר, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה, כל תבואת זרעך. מדובר שאומנם על זרעים, אבל ברור שם מוגבל דווקא לדגן תירוש ויצר. ממילא עומדים בו בפני איזה דילמה, האם לראות לפסוקים הללו שכל מסע הזה פרי העץ כפסוקים הקרובים, כי הם היום מרחיבים, והפסוקים האחרים את דגן תורש ויצהר הם דוגמאות בעלמא, דהיינו לפעמים אתה תיתן דוגמה, היא תדבר בהווה, לפעמים היא תיתן את הדין. אז שכתוב כל תבואת זרעך, הכוונה הכל. אי, פסוק אחר כתוב דגן תורש ויצהר, אז זה דוגמה, זה לא בא למעט את כל השאר, זה תורה מדברת פה בהווה, או בשל הרם שם בפרק ב', סוג של דוגמה מה דגן תורש ויצהר מאכל בני אדם בגלל מן הארץ, יש לו בעלים, אז אני משתמש בדגן תורש ויצהר ככלל ופרט וכלל. יש כלל שזה כל מסע הארץ זה פרי העץ, ויש פרט דגן תורש ויצהר, אז זה סמן כלל ופרט וכלל, ובצורה הזאת אני מגיע לכל הפירות. זו גישה אחת. הגישה הפוכה, שאם הפסוקים אומרים רק את דגן תירוש ויצהר, זה כנראה לב העניין, וכשכתוב כל תבואת זרעך, הכוונה כל התבואה של הדגן, כשכתוב בפרי העץ, הכוונה כל הענבים והזיתים, אבל לא דברים אחרים. דהיינו לראות את הפסוקים הקולעים יותר מתפרשים, לא הפסוקים הפרטניים. בכל פנים, יש לנו בעצם מסר כפול בפסוקים, יש לנו מסר כפול בחז"ל, או מחלוקת, איך שנגדיר זאת, ויש לנו גם כן מלך בראשונים מחלוקת. שכמובן, לגבי הפסוקים קיימת אפשרות שלישית, נראה אותה בהמשך, דיינו להבחין בין סוגים מסוימים, לדברים מסוימים הכל חייב, לדברים אחרים, רק דגן, תירוש ויצר. עכשיו נעצור אבל מפרוסת השיטות, בעצם מה שעשיתי עד עכשיו זה מבוא, זה בעצם עבודת הכנה. פסוקים, מקורות בסוגיות, מקורות בראשונים, בעצם זה יתפוס את המידע ותו לא, ומה שאפשר להסיק מזה מאוד פשוט, יש כאמור שני פסים מקבילים שכל הזמן קיימים פה, אחד מדבר על כל הפירות, השני מדבר על גדר שוויצר בלבד. עכשיו נתחיל לשאול את השאלות המהותיות, וגם דרך זה נגיע גם כמה עקרונות בסיסיים ביותר ותודו מעשות. ראשית, מי סברה מה מצודק? מי יותר משכנע? יש לי סוגיות כאלו, סוגיות כאלו. יש לי פסוקים כאלו, פסוקים כאלו. בסופו של דבר, מה משכנע יותר? האם עמדת הרמב"ם משכנעת יותר, או עמדת רש"י, תוספות והרמב"ן, שדווקא דגנתי ראש ויצא? כשענות הזה, אז כמה צריכים לשאול למה חייבים תות ומעשרות, ושני, צריכים לשאול דבר נוסף, וזה מה הרעיון שמאחרי דגנתי ראש ויצא. אז אם נתחיל, על פניו, עמדת הרמב״ם נראית סבירה מיום, סבירה למדי. למה שלא נחייב הכל? וכרגע לא משנה איזה טעם ניתן תות ומעשרות. והם מדבר על כך שאתה מצליח להכיר של השם הארצים לא אהב, ושהוא בעצם יקבל את השם מעונך וראשית כל תבועתך, שאדם צריך לכבד את הקדוש ברוך הוא מהראשית שלו. והם מדבר על כך שצריכים לתת לכהנים והלוויים חלק מהחלה בארץ. מה היא הסיבה שתמות ומעשרות, בין זה כבי שמה, בין זה כבי בשר ודם, לכאורה זה תקן בכל הפירות. בכל הפירות, אני מוכן להשיג את אותו עיקרון. אם זה עיקרון של הכרה בשמיים, אם זה עיקרון של הכרה על הנעשה על האדמות. בכולם, למה שזה נכון בזיתים, ולא יהיה נכון בתפוזים? למה שיהיה נכון בדגן של חיטה, ולא יהיה נכון בתירס ואורז? אם העיקרון הזה נכון, סביר שצריך כל דבר. וזה מה שם באמת כותב, שבעצם הרעיון להפריש מן הכל, מה הגדול שיצא מאכל בני אדם גדול מן הארץ, ויש לו בעלים, אף כל זה כיוצא בלחם תנות ומעשרות. אז בעצם הכל חייב. זה כבר מלא שאלה גדולה לגבי נושא הירקות. אם באמת הכל חייב, אז בדו הירקות הם דרבנה. אז א', בספרי באמת זה לא ככה. אם נקח בזה שההלכה, גם בספרי וגם בספרה, הם באמת לא מגבילים את זה ירקות. אני כאן קודם כל בספרי. עשר תעשר את כל דבר זריך. יכול כל דבר זריך זה עשרה שנה שנה. יכול דבר שגדול מן הארץ גדול סיטים וקוצה יהיה חייב במעשרת, מעשרת עשר ואכלת, דבר דברים שהם אוכל ולא דברים שהם משמשים בשביל צבע ודברים כאלו. יכול דבש וחלב, זאת אומרת, זה עשרה שנה שנה, אמור מעטה ועצה משום שדה, דבר צריך להיות א' כל גדל בארץ, אבל דווקא אוכל ולא דברים שמשמשים בשביל צבע וכדומה. שני, לא אוכל, דווקא אוכל בארץ. אוקיי, אומר הספרי, מכלל שנימה באחת יש רגיח במקור שיבחר שקד שלושה מסעת גנחת יש רבי צריך, יכול אין לחי ולא דגן תוש ויצר, מנה לבות שער פירות, תמרה תבועת זריך. יאמר זה, שמנקד יאמר, מהתבוע מיוחד שבקסה לקיום ודקה לאחל, המן עם הרבה את האורז, את הדוחם ואת הפרגים ואת השומשומים, מנה לרבות שער קטניות, תמרה עשר תעשר, מרבה את הקטניות של הכל לאחל כמו שהוא, ודאי נרבה את הטומוס את החרדל שעוברים איזה עיבוד תעשייתי, שנוקם לאחל כמו שאתה אומר, עשר תעשר. מניין לרבות ירקות למעשרות מזה הארץ? תמוד לומר, מסע הארץ לרבות מזה הארץ, לרבות, מזה הארץ לרבות, שוב משכנת גוגיר, יכול שאני מרבה לפץ נות זרוני גינה של נחלים, תמוד לומר, מזה אף לא כל זה הארץ, מפרעץ לרבות לא תאילן, חוש בחובי שיטה וחובי צלמנה וחובי גירוד השם נאכלים, שם פרי עץ ולא כל פרי העץ. דהיינו, ירקות מפורש פה שחייבים. גם פירות. אלא מאי, ירקות שאוכלים אותם. ירקות שאין דרכם לאכל, לא. כנל גם פירות. פירות שדרכם לאכל, כן, שדרכם לאכל, לא. ומעין זה בצורה יותר מקוצרת, גם בתורת כהנים וסוף היקרא. זה הארץ לעבוד שום שחיים בגאוגיר, או יחוש מרבה לבת צנונות ושאר זיוני גדה של נחלים, תודה מזרס ולא כזה הארץ, מניין נרבות את הירקות למעשר, תודה בכל מעשר. אז כמו גם הספרי וגם הספרה, שניהם מרבים גם, גם ירקות, ובסברה זה מאוד מובן, אין הבדל עקרוני לכאורה בין ירקות ובין פירות, ולכן אם אני חושב, אז אם אני חושב רק דגן תירוש ויצה, זה סיפור אחר. אם אני חושב כל בוד האילן, מדוע גם שלא יהיה גם כל הירקות, אז התשובה היא לכן נעמי. אז נדע בעצם הכל מתעשר. כמו שהרמב"ם כותב, מה דגן תירוש ויצה מאכל בידם וגיום מן הארץ, יש לו בעלים, אף כל כך יצא בהם. אלא, ואז בספרי הכל באמת בא למקום בשלום. זה משאיר את הירושלמי פה כבעייתי. כי הירושלמי מפורש אומר שלמרות שפירות אלם דאורייתא מעשרות דרבנן. זה הירושלמי שמצוטט לראשוני מפרק ראשון במעשרת מעשרות. עשרת הזקות ועזריך, יש שם את כל הדרשה הזאת שוב פעם, אין יהיה תבואה קדית מניין, תמונו בכל מסעת וזה ארץ וכו'. יחוש שאני מרבה חרבי שיטה, יפרץ לו כל פירות האילן, ירקות מניין, עכשיו בתורת קודם בספרי, המשך הוא ירקות מניין, שנאמר כל תבואה עזריך, בירושלים ירקות מניין, איסי בן יהודה אומר, המעשרות הירקות מדבריהם. אז עכשיו היא פה סוטה ממה שיש במדרש הלכה וקובע שמעשרות מדרבנן. הרמב"ם הולך לקבוע זאת, זה פרק ב' הלכה ו'. הירקות אף על פי שמחל אדם אינך במעשרות אלא מדבריהם, תשמע במעשר תבואה צרכה ותבואה כיוצא בו, והירקות אינם בכלל התבואה, וכן יראה לי שהוא הדין בתרומה. אז הירקות פה מביאים חריג, וזה כמובן מאוד בעייתי להבין מדוע. כאן כדי להסביר זאת, אז נדמה לי קיימות שתי אפשרויות, תכף נמשוך את זה לאחת מהן, אבל נציג את שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא להניח שקיים הבדל בין פירות הירקות מבחינת דרך גידולם, מה זו כך? הירקות נתפסים לא כגורם עצמאי, לא כתוצרת עצמאית, אלא כחלק מפני הקרקע, כחלק מצמחייה. בעצם הירקות, בגלל שהם צמודים לקרקע, בגלל שהם גדים מפני הקרקע, הם בעצם נתפסים כסוג של עשב או צמחייה. הם הצומח, הם לא הדבר שעומד בפני עצמו. יש תחומים חתיים שבו אני חושב שבאמת זה מה שקורה, למשל איסור סליחים בשביעית, או העובדה שירקות עזים בתר לכיתה ולא בתר חנתה. זה קשור לפידה הזאת שעד שלא לוקטים אותו הוא בעצם כיסוי פני הקרקע, זה בעצם הסבך או הצמחייה ולא גורם עצמאי. ואז אם אני לא את זה כגידול עצמאי, אז אותה לא צוותה על תנות ומעשרות, אותה צוותה על תנות ומעשרות הגידולים עצמאיים. זה אפשרי, אבל די בעייתי, בעיקר בתוך ההשוואה לקטניות ודגן. אז האם זה אפשרי? כן. האם זה מסתבר? אני יודעתי במקרה הזה פחות. אבל מי שרוצה יוכל ללך בכיוון הזה, שבעצם מבחינה מתודית, מה זה בעצם אומר? הבדל בין ירקות ופירות הוא איכותי. ירקות הם לא תוצרת עצמאית, לעומת זאת, פירות הם כן. כאמור, בקוד אחרים מזרעים זה אכן כך, כאן יותר בעייתי. לחילופין, אפשר לטעום שאכן אין הבדל. בספרי ובספרה, ממש ככה. ברמב״ם, בקוד הירושלמי, צריך להוסיף עוד תוספת הסבר. בתוספת הסבר הזה, הוא מסתובב מסביב לנקודה נוספת, וכך בעצם נגיע לעיקרון מאוד בסיסי. אבל לפני העיקרון, טיפה אמרת רקע. האדם המודרני אוכל המון ירקות. למה? כי הוא סובב מעודף קלוריות, אז אם זה מסביע אותו בכמה שפחות קלוריות, כך עדיף. כי אדם מסתכל על הרשימת הקלוריות, מה מחפש? בעצם למעט בקלוריות שלו. אכן, ירק הוא נפלא. אתה יכול, לאכול מהפפון, להרגיש שאתה אוכל ונמנה מן האוכל, ובכל זאת לא להתרחב למחוזות לא רצויים. לעומת זאת, בזמן חז"ל זה הפוך. הבעיה היא שיש חסר בקלוריות, אדם מחפש אוכל שבו הוא לא, כאילו, אם כבר השקיע את האנרגיה, זה בשביל לקבל תמורה. הרבה היסטוריונים של התרבות העירו על כך שמסתכלו על תמונות של נשים ברנסנס, הידיעה שהיופי הוא שמנות, כי זה אומר שיש לך מה שאין אחרים, דהיינו יש לך תזונה, ואתה את העשירים, אלה שחיים חיים טובים, אז ברוך השם הם שמנים, ואלה שחיים רע אז הם רזים כי יש להם חסר. מחירות, ירקות לא נתפסים בחזר הרבה פעמים כאוכל. למה? זה לא שווה, זה מים. זה פשוט לא מספק את הסחורה במובן הפשוט ביותר. כשהרעיון זה כאמור מקבל יותר, הירקות נתפסים כאוכל סוג ג'. אומר זה אחרת, הם לא משקיעים בירקות בתור אוכל. כך נתנה לא מתוך כמה וכמה הלכות בחז"ל, זה גם כמעט בית איסור ספיחים. במאמר מוסגר אני אמר את זה. זה קשה להבין, אדם מודרני לא מתחיל להבין מה חז"ל רצו באיסור בגזרת ספיחים. שנה שלמה לא רוצים לך לירקות. זו גזרה כל כך הזויה שאנחנו עוקפים אותה בכל כיוון. אין אף אחד שלא אוכל לירקות. אז או אוכל רוצה הארץ, או אוכל יותר מחירה, או נוכרי, או תושישית, אבל אדם לא מעלה בדעתו שיכול להתקיים שנה שלמה בלי לירקות. מה חשבו חז"ל כשהם גזרו את זה? כי אתה עומד פעור פה. הם באמת רצו שאף אחד לא יאכל ירק שנה שלמה? התשובה היא, כנראה, ואין לי הסבר אחר, הנחה הייתה שהם לא אוכלים ירקות. הם לא גוזרים על חצי מהמכולת. הם גוזרים על דברים שגם אם אלה פעם באוכלים אותם. אם אדם בטיול הוא קצת רעב, אז אולי הוא לוקח איזה עלה של ירק. אבל הנחה היא ש... לא באים לאסור איזשהו משהו, נגיד היום היו גוזרים רק על דבש. בסדר, יתקיים שנה שמה בלי דבש. אבל בלי ירקות, הנחה היא שירקות לא מאכלים. הם לא בעצם מאכל רצי ושוטף. בסדר, אז בגלל הגזירה זה שווה לאסור את זה. כך נדמה לי, וכמו אני לא מומחה להיסטוריה של תזונה, אבל המסר בוקע מתוך סדר זרעים הוא המסר הזה. ירקות הם סוג ג' ד' ה' ולכן בעצם לא מעוניינים בהם. אז אין חיוב תרומות ומעשרות, כי זה בעצם לא שווה, לא אכפת לי לגזור על זה, כי ממילא לא אוכלים את זה, וכן הלאה. טוב, עכשיו, בעקבות ההערה הנקודתית הזאת, נחזור לשאלה של האם הם חייבים מדרבנן מדאורייתא. וכאן אני רוצה להציע הצעה, מי שלומד תרומות, ובכל הגבוה שנעסקנו בזה ברחבה, יכול לראות את השאלה של ציב כרגע בכמה וכמה וכמה סוגיות. מה שבעצם רוצה להציע הדבר הבא, שהדין של תרומות ומעשרות הוא לא בהכרח על הפירות, על הפרי הבודד, אלא על היבול. והסבתא דגנך תירושך ויצריך. בעצם התורה באה ואמרה, עשר תעשר כל תבואת זריך, היוצא השדה שנה שנה. החיוב דאורייתא בסיסי הוא להפריש מן היבול. וזה בדיוק הפסוק, שמה יוצא השדה שנה שנה. יש ציטוט ידוע מירושלמי שמובא במשנה למלך, זה בתחילת הלכות שמיטה ויובל נדמה לי. הוא מוצא ירושלמי בעולה, ירושלמי נמצא, תדאגו, אני למען נוחיות מצאת ממנו, אבל זה אכן קיים. כסיב ירושלמי כבר כמה דעולה, אילן שנטור בתוך הבית, חייב בעולה, הוא פטור מן המעשה ובשביל צריכה. אילן שנטור בתוך, האדם יש לו עץ תוך הסלון שלו, אז הוא חייב בעולה, הוא פטור מתות ומעשה דאורייתא, בשביל צריך עיון. צריכה, כבר צריך עיון, למה? מסביר ירושלמי, תכתיב ושבתה ארץ, וכתיב שדך לא תזרע. אולי כזאת, כבי אורלה, הפסוק אומר, ונטעתם כל עץ מאכל. אז זה דין בנטיעה. אז גם עץ בודד, נטעת אותו בארץ, כתבול, תראו את אחוזתכם, ונטעתם כל עץ מאכל, זה דין בנטיעה. לעומת זאת, תמות ומעשרות, זה דין בשדה. וממילא היחידה שחייבת היא חיית השדה. אותו דבר גם כליים. סבך לא תזרע כליים. לעומת זאת, שביעית, אז יש בעיה. מצד אחד כתוב, שדך לא תזרע וקמך לא תזמור, מצד שני כתוב, ושבת הארץ. אז לכן יש פסוקים סותרים, והיש פסוקים סותרים, אז ירושלמי במבוכה. אז השמה יצא מירושלמי הזה, שיש כאמור עקרונות ש... זה לא חידוש כל כך גרוע. יש עקרונות שונים, עיקרון אחד של שדה, עיקרון אחד של ארץ. במאמר מוסגר נוסיף, לגבי שביעית אפשר לפתור את המבוכה של ירושלמי בקלות, נחלק בין הלאו ובין העשה. הלאו זה לשדה, שדך לא תזרע וחמך לא תזמור, ולמד זאת העשה, שבתה הארץ, זה גם על הארץ. כי לכאורה, הפתאום מתבקש, זה כמו לחלק בין הלאו ובין העשה, וירושלמי לא עושה זאת, זה כבר נושא לשיר נושא כמועד קטן, לא כרגע נשים את זה בצד. ובכל אופן, לגבי תורות ומעשרות, אומר פה ירושלמי, מה שחשוב לי זה הסדר. אז אם יש לי עץ בודד, או אם יש לי עץ תוך הבית, זה לא מודע כשדה. עכשיו, מה שאני מבין ששדה, זה לא מזה אתה כתוב שדה, אלא שדה הכוונה גידול חקלאי. אני אדגים את הנקודה הזאת. יש דיון ידוע בפוסקי זמננו גבי חממות. וחלק לא קטן מתרים בשנת שמיטה, מבוסס על הירושלמי הזה. דהיינו, מגדלים בחממות, זה בתוך הבית, וירושלמי לפחות, פותח מופד, אז זה ספק, צריכה בשמיטה, ושמיטה בזמן זה דבנן, אז למה אפשר לספק את דבנן, ולכן אפשר לגדל בתוך חממה, ולכל הפחות לצרף את זה לכולות נוספות. זה, לעניות דעתי, אין לזה לא יד ולא רגל. כי זה לא קצת הכתוב מקורה. בכל שבת למשל, אם אדם יוצא משוד הרבים, משוד היחיד, בתוך תחת רכבת, הוא מת פטור. למה? אמרנו בשבת, שמשוד הרבים מקורי הפטור, דומה את הדגלי מדבר. זה אתה כתוב, דומה את הדגלי מדבר. אז אם אדם יוצא בשבת, נגיד, מתוך קרון הרכבת, התחנה, למרות שעוברים שם 60 ריבו, הוא יהיה פטור כי זה לא דומה את המדבר. אבל, פה זה לא קצת כתוב דומה את המדבר. פה אנחנו מדברים על דבר אחר. שם זה סדר, אז עץ תוך הבית, שם לא של חממות. הוא חושב, אדם שמחזיק עציץ בבית. עציץ בבית זה באמת גידול שהוא לא חקלאי. אם אתה לוקח קילומטר של חממות, זה גידול, זה סדר. העובדה שבמקרה זה סדר נושא, לא, הקריטיון של סדר הוא לא קריטיון של סדר, זה קריטיון של יבול שמגדים אותו צרכים מסחריים חקלאיים, או שקישוט, אדם של עץ לך הבית זה קישוט. כך נדמה לי פשוט, כי העיקרון, עיקרון היבול ולא עיקרון, ולא עיקרון כמו שהנטייה הבודדת. מסווה נדמה לי, אם כי זה רב חשוב פתח איזו עיניים לא ידידותיות שאמרתי לו את זה, שאם אדם, אנשים כמו ביישוב פה, שהם עורכי דין, רואי חשבון, רבנים ומה שלא יהיה, ומחזיקים איזה עץ בודד בגינה שלהם, סתם בתוך חלק מהגינה, כי אם יש אדם עץ לימון או עץ תפוח או עץ דובדבנים פה בחצר שלו, ברור שזה פטור מטומאת ומעשרות, כי זה לא סדר. כי אדם שמחזיק פה איזה גינת נוי עם כמה פרחים ועם כמה, אני יודע מה, וכמה צמחי תלווין ואיזה עץ שאין לו מושג איך מטפלים בו, והגנן שתה לו את זה כי הוא ביקש וזה נראה יפה, אני חושב שפשוט שלפי הוא שם לזה, הוא פטור מדועת מטומאת ומעשרות. הוא דבנן כחייב, אבל הדורייתא זה שדה, וגינת נוי היא לא שדה. אם העיקרון הזה, שזה מתוך הירושלמי, זה לא מובן מלאב שחייבים להסכים לכך במקורות אחרים. עכשיו נחזור לסיפור הזה של הירקות. הירקות הם אוכל. אמנם, כמו שאני קודם, אני חושב שבאמת לא אכלו אותם הרבה, אבל הם אוכל. אדם אוכל ירק, הוא בורך בפי אדמה. אני לא אומר, זה לא אוכל, אל תברך לזה. תודה שהם אוכל. אבל אין יבול. בגלל שלא מגדים אותם בצרכים, כי מטרות יבול לא מגדים אותם. כי כאמור, הרבה יותר חשוב לגדל דברים, הרבה יותר מזינים, הרבה יותר חשובים. אז לא יוצא, אין יבול של ירקות, יש ירקות בתור פירות. ממילא, אם אני שואל את עצמי, האם הדבר הזה, צריכים לברר, אדם יוכל לרקוד ביום כיפור, פשיט משהו חייב, זה אוכל. אדם יהיה לו, צריך לברך, כמו צריך לברך ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, פשיטה, וכן הלאה. אלא מאי, זה לא יוצר יבוא. ולכן, אם הדורייתא, הדורייתא בעצם זה לא דגן דושויצר, שברמב"ם יש פה טיפ טיפה בעיה בניסוח, הניסוח שלו זה... מה דגן דושויצר מאכל בני אדם בגדול מן הארץ, יש לו בעלים? אז תוסיף פה, מה דגן דושויצר מאכל בני אדם בגדול מן הארץ, יש לו בעלים, ומגדים אותו לקיום, או משהו כזה. זה מה שאין ברמב"ם. אבל צריך להיות הרעיון בעצם לא רוצה הרעיון זה ש בעצם הירק אינו יבול. אני עכשיו אנסה עכשיו ניקח דוגמה נוספת ברמב"ם למחיש את זה. אני עובר פה ללכות מעשר פרק א' הלכה ט'. החרובין אינך במעשרות אלא מדבריהם. יש להם פה בעיה, הם פה בעצם הלכה הזאת מתמודד עם קושיה, והקושיה היא פשוטה. בגמרא בראש השנה דף ט"ו עמוד ב', שחור לגבי לבן, שחרובים הם דרבנן, וזה נגד הרמב"ם, כי הרמב"ם כותב שכל פירות האלה הם דאורייתא. אז רוב הראשונים מסבירים, תוספות, רמב"ן וכדומה, למה חרובים דרבנן, כי הם לא דגן דראש ויצר. ברמב״ם זה לא הולך, אז הרמב״ם, והרמב״ם פה כמובן מכיר את כל מדרשי הלכה שהקראתי קודם, שהספרי והירושלמי והתורת כהנים, כולם מבחינים בין סוגים שונים של חרובים. אז הרמב״ם מסביר שבא בחרובים מסוימים, מה הבעיה שלהם? החרובים אינם חייבים לעשות אלא מדבריהם, לפי שאינם מאכל רוב אדם. זה לפי גרסת הרייבד. והשקלים המרים, זה כבר בחולין אגב, בסוף הפרק שלנו, בין מגודם בין קטנים פטורים לפי שאינם אוכל. השקלים המרים זה לא אוכל, זה כמו לאכול פלסטיק, אף אחד לא אוכל את זה. לעומת זאת, החרובים, רוב האנשים לא אוכלים. אז חייבים עכשיו מדרבנן. הרייבד פה מתקומם על זה. אף לא שאלות, חוץ לתרוש גם ויצר, תחווה שיטה, דפתו לגמרי. אז הרייבד חוזר לשיטה הקודמת. ברמב״ם חרובים פטורים כי אינם מאכל רוב אדם. אוקיי, עכשיו, למה זה פותר? אז פה אני חוזר על נקודה קודמת בתוספת. אוסלוביץ' כתב מאמר שהוא פרסם בשעתו איזשהו ירחון בחול, ואחר כך זה הודפס מחדש גם בגלות הגריד. מאמר, זה קרה הנה השני זה משהו בעניין מתות הדין, משהו כזה. כאילו שמה, וזה מאמר ששלושה עמודים ומומלץ מאוד לקריאה, שמה הוא עוסק ב... הוא טוען לחילוק בין מתנות עניים לתורות ומעשרות. הכלל המרכזי שלו היא כזאת, ש... ואני כרגע לא רוצה לגלוש יותר מדי, אז אני רק אציג את הפרינציפ. מקבל תורות ומעשרות, השעה הקרובה זה עבד שליש. ברגע שמביא שליש, אז כבר שאני אתחיל לדבר על עולם תורות ומעשרות. לעומת זאת, מדוד עניים, והוא מכריז לו, הוא מדגיש שם בהרחבה שם, השעה הקרובה לא עבד שליש בהכרח, אלא סמדר, בוסר, כל מיני שלמים שפתחו את העץ. סמדר, בוסר, דברים מהסוג הזה. בעברית פשוטה יותר, יש קריטריונים שונים להגדרת פירות בתורות ומעשרות, להגדרת פירות מדוד עניים. זה בעצם הפוינט המרכזי שלו. ענייננו, אני רוצה לקרוא את הקטע הבא ככה. אכן נראה פשוט, כי כל השיעור השלונת המעשרות לא שייך מדוד עניים. דשיעור השלונת המעשרות הוא שיעור האחרינה דאינו תלוי בשם פרי של כל התורה. זו כתוב ההגדרה של הפרי של כל התורה, דשם פרי, דשור דפרי בכל התורה, כתוב בבוסר ובסמדר, ודסמדר ובכלל עץ, ובוסר ובכלל פרי, כי חזי הנן אורלה, בנת הרווי, ואיסור נזיר, ויצא מן הגפן, דסמדר מותר בוסר עסוק, אמר משנה באורלה, ופסקו הרמב״ם, הרי מפורש, דשור של פרי ועץ ובוסר וסמדר, ורק עניין תמות ומעשרות, וזה כתוב לי עצמו שכבר זכר פרי העץ. אוקיי, עכשיו מדלג, ומה הוכל שמביא? הסיפור הזה של חרובים. והנה לעניין פאה, מבואה במשנה כלשהו אוכל חייו, כך, סלם, לפני זה, ועוד ראיה, תבואה מסך לא שנה, דמעשר חרובים מדבריהם. בשיטת הרמב״ם, לכל הפאות אלן חייבים תמות ומעשרות מדאורייתא, הוא מפרש, אמר בו שנה הוא דין מסוים בחרובים, והם בעם בפרק אף על אחת את מה שקראנו, והנה עניין פאה, נבואה במשנה, כל שהוא חייב בפאה, והם ברם בפרק ב' בכל מתות דין הלכה ב', ושם כתוב, כל שהוא חייב בפאה, כגון התבואה והקניות והחרובים, וכלה לחרובים משאר מינים, ומה שחייב מדאורה איתה. וכן שקדים המרים פסק תפטרו מן המעשר לפי שם אוכל ורק בפאה כתב שקדים חייבים ממש אפילו מרים הרי חזינן דשיעור חיבן שלא במעשר מתנדים דינים עולים הם בעצם מה שעכשיו מה שהוא מבסס פה וזה הוא מבסס בצורה משכנעת זה שיש דברים שחייבים מתנות עניים ופטורים מתרות ומעשרות. למה? אז כאן שזה לא פשוט. מתנות עניים, באמת זה תלוי אם זה כן פרי, לא פרי. אם זה אוכל או לא אוכל. וכמו שאומר, זה אותם שירים כמו בנזיר, כמו באורלה, הכל תלוי לא ביבול, לא בזה שאני אוסף, תלוי אם זה פרי או לא. השקילים אמרים, אנשים לא אוהבים לאכול אותם, אבל הם מאכילים. חרובים, רוב אנשים לא אוכלים, מיעוט אוכלים. זה אומר שהדברים הללו הם נחשבים כאוכל. אם אדם יאכל שקדים אמרים או חרובים ביום כיפור, יתחייב. אלא מאי, הם לא יבואו. אז מחירות, משהו מצליח להוכיח כאן, שדברים שהם אוכל לגבי תחומים אחרים, כגון פאה, כגון אורלה, כגון נזיר, הם לא אוכל לגבי תרומות ומעשרות. מה זאת אומרת זה לא אוכל? הם כן אוכל, הם לא יבול. תורת ומעשרות צריך לאסוף את היבול, וצריך לאסוף את היבול, בגלל זה מהדברים האלו פטורים, או אז לכן ירקות, הם כמו שקדים, כמו חרובים, זה דבר שאפשר לאכול אותם, הם כן אוכל, אבל לא מקדים אותם בתור יבול. וזה בעצם, מאחרי הבחינה יותר בסיסית, שבתות ומעשרות אנחנו משתחררים מהגדרות של אוכל בכל התורה כולה ועוברים לפרינציפ של מתנות המעשרות כי הפרינציפ הקורה באמת זה היבוא. זה פחות או יותר ההצעה הזאת. ואז אני אומר, ירקות הם לא יבול, הם כן אוכל. ואז זה בעצם מה שעומד אחרי שיטת הרמב״ם, שכל פירות האילן חייבים, נדמה לי ששיטתו כאמור היא מובנת ופשוטה. עכשיו אני חוזר לשאלה שפתחתי בה, אז למה דגן תירוש ויצר בדווקא? או מי יותר מסתבר, תוספות או הרמב״ם? אז הרמב״ם מבין היטב, אבל זה הכל חייב, אבל הכל זה לא כל האוכל, זה כל היבול. אז אם אלה, כל היבול חייב, ירקות הם לא חלק מהיבול, חרובים הם לא חלק מהיבול, שקדים אמורים הם לא חלק מהיבול, ברגע שיש לי יבול, דהיינו הבת שליש, אז אם אלה הכל חייב, ואגב, זה גם הסיבה בחצי משפט, מדוע הזמן הקובע לחיוב זה מרוח. מה זה מרוח? גמר פרי. או מרוח שאתה אוסף את כל התבואה. מאיזה רגע אסור פה לאכול תבל? מרגע שאספת את הקומרחת, דהיינו, אתה אספת את כל התבואה ביחד. למה? כי מאותו רגע שלך יבול, עד אותו רגע היבול לא נגמר, הפרי לא משנה, התפוז הבודד לא משתנה כששמתו בארגז. אם נשים תפוז בארגז, אותו תפוז מבחינה גסטרונומית בוטנית, אבל ברגע שהוא בארגז הוא כבר סחורה, ויותר נכון הוא יבול. עד רגע האיסוף הוא תפוז, מרגע האיסוף הוא עכשיו סחורה לשוק, וזה בעצם המושג של יבול, וממילא זה הרגע קובע. טוב, אז הרמב״ם מטעם הבנתי בסדר. עכשיו מה קורה עם בעלת הסופות או שתות האחרות? אז כאן קיימות שתי אפשרויות נדמה לי. פשוט אחד לומר שהרמב״ם צדק, או העיקרון שהרמב״ם צודק. בעצם הכל חייב. עשרת העשרת כל תבואת זריך, היוצא השדה שנה שנה. אלא מאי, שדגן תירוש ויצר מייצגים את היבול. דהיינו, זה אילו סוגי האוכל עיקריים, דגן, אני רוצה להסביר למה זה עיקר מאחר של אדם. לגבי התירוש, כבר אמרתי את עצמי משפט בשוק לפני שבועיים, כשאין קירור ואין מיצים ואין קוקה קולה, אז זהו מים דלוחים מהבור הקרוב, או זה יין. אז התירוש מהווה שהוא צורך בסיסי, והיצר למטות אחרות לגמרי. הממילא, דגן תירוש ויצר בעצם לב היבול. עכשיו, זה אני אומר לא מסברה, האמת זה ביקז בפסוקים. כל פעם שאתה רוצה לדבר על שפע, אז אני לא יודעת לשפת מקול של כל הסחורה. היא אומרת, וספת דגנך, תירושך ויצריך, ואכלת וסברת. אם אני, מה אני מביא אותך לסובע? וגם תירוש ויצר. אם רוצים להרחיב, אז מוסיפים גם כן בשר. אז וספת דגנך, תירושך ויצריך, ואכלת וסברת. אז רם, אני נתתי עשר בשדך להיבנתך, יחלטה וסברת. אז מזכירים, דגן תירוש ויצר ובשר. כנן, באותם הפסוקים, אני שמתי פה שתיים, שלושה בדף מקורות, אני אקריא אותם, תקראו את הפסוק משם מירמיהו, שהוא מתאר שם איך הקדוש ברוך הוא ייתן לניצולים, למסכנים ועלובים, קצת שפע. ובאו ורננו במרום ציון, ונערו על טוב השם, על דגן ועל תירוש ועל יצר ובני צון ובקר, ותאר השם כגן רבה ועושים את אהבה עוד. בקיצור, אתה רוצה יותר שפע, אתה מדבר, טוב השם, דגן ראש ויצר ובני בקר. או ניקח את הפסוק שם בהושע, שם על הכיוון ההפוך. זה בתוכחה, והיא לא ידעה, כי אנוכי נתרתי לה דגן, דוש ויצר, וכסף הרבה, וזו עשו לבא, לכן השוב לקחת כני ביתו ותרושי במועדו, וכולי. ואני, מה הוא אומר שם? כפויה טובה, כי אני נתרתי את כל הצרכים שצריכה, דגן, דירוש, יצר וכסף, ואוקיי. ובאז זה יבגדה בי. אז דגן דוש ויצר, ויש עוד מי שיפתח קונקודנציה, אם אתם יודעים מה זה קונקודנציה, יוכל יוכל, אם לא דרך המחשב, יוכל לגלות מהר מאוד שזה תופעה רווחת בנביאים. אז עקרונית הרמב״ם צודק, אבל בחר זה גם תירוש ויצר, כן מייצגי. זה אפשרי בהחלט. החושה שבזה, זה שלמה, אם ככה, אז למה לא באמת כמו הרמב״ם? דהיינו, ספרותית, אני מבין שאומרים כמה מייצגים. אבל אנחנו לא ספרותית, מדברים פה על תכל, זאת אומרת, מדברים על הכהן שצריך לאכול, ומדברים, האדם שצריך לדפיש מהרכוש, למה באמת, אם העיקרון הוא מכל הרכוש, למה להסתפק גם במשהו מדגמי? למה לא נגיד הכל? אז זה אפשרי, אבל אם ככה, אני חושב שהרמב"ם יותר משכנע. כי עכשיו, לפני שנעזוב את העיקרון הזה, ונעבור להצעה השנייה, נזכרתי שבדיון הדוקות, שכחתי לציין פה מקור אחד מאוד חשוב, זה רעיון ששני האחרונים הגיעו אליו בנפרד, כל אחד בנפרד, ושני מדבר אחד התכוונו, וזה שני האחרונים גם החשובים ביותר בעולם של זרעים, המקדש דוד מצד אחד, ושלמה זלמן במדעי ארץ, שניהם מציעים את הצעה הבאה, שאם יש ירקות שבאמת מגדלים אותם בצורה מסחרית יבול, שהם באמת חייבים מדאורייתא. שכל מה שכתוב ברמב"ם וזה, הכוונה ירקות שלא מגדלים אותם. אבל אם באמת יהיה כמו בימינו, כשמגדלים פלפלים או עגבניות או מלפונים, הם אכן חייבים מדאורייתא. מקדש דוד זה סימן נ"ו סעיף א', והנה נראה עוד לומר דשמים בצלים עצמם, אף על פי שבכלל ירקות הבוטנית וכן הלאה, מכל מקום ין מעשרות חייבים מהתורה, וכמו ין פאה, שבזה הוא שומע סובייצ'יק שמחלק בין תורות מעשרות לפאה, תהיה עוד פותו מהפאה בשמים בצלים חייבים. וממשיך להסביר שבעצם הקריטריון זה כל דבר שמכניסו לקיום, עניין מעשר תלוי מכניסו לקיום. אז אם אתה מכניס לקיום, אין אחרניים שלך מדאורייתא, שום זלמן אחר כך הדעת עצמו הציע אותו דבר, אלא שבסוף ירד מזה, ורחש ליבי לומר, דאגרת שאין ירק כאמור, כי אתם עוד מעשרות, היינו דווקא מיני רכות שאינם מתקיימים, ואין רגילים להכניסם לקיום, דיינו זה דברים שלא שומרים אותם, וכמו שאתה עניין פאה, כנראה מגיע אין מעשר, וגם אפשר שאתה מנהל הכל, שעושים לקיום חשיב אינם עם מיד ומידגן, בסוף הוא חוזר בו. אבל הרעיון עצמו, אני יודעתי, מסתבר ביותר, וכפי שפעתי קודם, אני חושב שבאמת זה רעיון מאוד מתקבל לדעת. טוב, כאמור, אם זה העיקרון, על פנה נדמה שעם הצודק, קשה להסביר לה מסתפק בדבר מתגמי. אז שם כך, צריך לכיוון נוסף, אלא שחנשים כך כדאי מרת, טוב, אולי נלך לכיוון הזה, ואז נראה את היישום. וזה שבוא נחפש תכונות אחרות דגן תירוש ויצר. הבאת השאלה היא כזאת, אם דגן תירוש ויצר, כתובים הפסוק, אז או זה רק דגן תירוש ויצר, או זה הכל. אז אמר אמר, זה הכל, התכונות של דגן תירוש ויצר, מה דגן תירוש ויצר? ככה, אף כל ככה. אם אני חושב כמו התוספות, בוא יש שם, מהם התכונות המיוחדות? אז תכונה אחת אמרתי, בעצם לא תכונה מיוחדת, היא תכונה מייצגת. זאת אומרת, היא לא מיוחדת, היא מייצגת. דהיינו, מייצגת את כל הגידולים, ואז אמרתי, זה אפשרי, אבל לא כך סביר, כי למה באמת לא נפריש מהכל? אז בוא נשאל אם יש תכונות אחרות שהן באמת לא מייצגות אלא מיוחדות לדגן תירוש ויצר. אז מי שרוצה יוכל לטעון, ואני לא אריב איתו יותר מדי, שמה שאמרתי קודם נכון, אלא שהן לא רק מייצגות, דגן תירוש ויצר אין לו בסיס הקיום, אין הדברים הכי חשובים, כל השאר זה מותרות, דגן תירוש ויצר זה כאילו הדברים המצרכים הבסיסיים. ואז כיוון אותך להפריש מהמצרכים הבסיסיים ולא מהמותרות. אפשרי, כמו אני עדיין חושב שהרבה יותר סביר שאין לך חייבים מהכל. אז בוא נשאל, איפה עוד דגן תירוש ויצר מופיע בתור איזה קטגוריה נפרדת? וכאן אפשר היה מסווה לחשוב על זה, וברוך השם, יש גם שורה אחת בגמרא במצד הפיזיים, ואולי את איזה שורה או שתיים פה בחולים בתחילת הפרק העשירי, עשרה תשיעי, שמצביעים על ייחוד אחר. דגן, תירוש וייצר מיוחדים שהם עולים לגבי מזבח. המיוחד של דגן, תירוש וייצר, שיש להם מרכיב של קדושה. וכאן בעצם אנחנו מגיעים לעיקרון נוסף וחשוב בית מות ומעשרות. מה בעצם זה תרומה? כרגע בתרומה מעשר עוד מעט. אם אני אסתכל על תרומה, התורה מציגה את ראשי התרומות ומעשרות שם בשני מקומות, ומבחן מסוים שם בשלושה מקומות. יש לי כמובן את הפרשה בקורח, שם התורה מציגה את כל מנות כהונה, ויש לאחר מכן, זה במדבר י' ח', יש לאחר מכן בדברים י' ח'. ויש הבדל עצום בזווית שבין השניים. ובמדבר י' ח', תרומה מוצגת כחלק מעולם הקורבנות. אותי אחרון, כמתנות כהונה, אבל נראה את ההקשר. ודבר השם אל אהרון, אני נתתי לך משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לכל נתתים למושך, למושך נדרש בגמרות, הלכת קודשים והרחבה, זה לך מכל אשר קודשים מן האש, כל קורבנם, כל מנחתם, כל חטאתם, כל אשר אשר ישיבו לי קודש קודשים לך ולבניך, בקודש קודשים תאכלנו, מה נשמע הפסוק הזה, שאלה גדולה, כל זכר יאכל אותו קודש יהיה לך, וזה לך תרומת מתנם, לכל דבר בני ישראל אחד נתתים, כל חלב יצהר, כל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר ידעו להשם לך נתתים, בקרי כל אשר ברצם אשר הביאו להשם לך יהיה, כל פתר רחם לכל בשר אשר הקריבו להשם אדם ומה יהיה לך, אך בכל שור, בכל כך, בכל עז, לא תפדה, קודש הם, מדמם תזרוק למזבח, מדמם תקטיר, שלך נכוח להשם, ובשרם יהיה לך ככזה התנופה, וכשוק ימים לך יהיה, כל תרומת הקודשים, אשר בני ישראל להשם, אתה תכל לבניך וכו'. אז יש כאן ככה, חטאת, אשם, מנחה, ביקורים, תרומה, ובכל במה תאורה. וחזה ושוק. דיינו, יש פה רצף אחד של קודשים ותרומות. אז המתוק בסוף, מתחילים ב... אתה תקבל כל חטאתם, כל השמם אשר השיבו לי, ותקבל גם את החזה ושוק, וגם כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, ראשיתם אשר ייתנו להשם. למי נותנים את זה? להשם. ישתם שיתנו להשם לכאן את עתיד. מה שנקרא בשון חזל, כהנים משולחן גבוה כזכו. עקרונית, אתה נותן את התרומה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מפד את התרומה, אין לו מה לעשות עם זה, במקום לזרוק לפח, מעביר את זה לכהן. אז כהנים משולחן גבוה כזכו, כמו בקודשי. גם בקודשי כהנים משולחן גבוה כזכו, וכן יש פה רצף. הרצף הוא קורבנות, תרומות ומעשרות, כולם נותנים לקדוש ברוך הוא, והכהן זוכה בעצם מידי שמיים. זה פרשת קורח. פרשת שופטים, לעומת זאת, שם העולם אחר לגמרי. שם בעצם הכהן מקבל את זה כחלק ונחלה בארץ ישראל. אני בתחילת פרק יתחיל בדברים. לא יהיה לכהנים הלווים כל שבט הביא חלק ונחלה בישראל, אישי השם ונחלתו יוכלון, ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו, השם לחתו כאשר דיבר לו, וזה, אז אינו נחלה בקרב אחיו, השם הוא נחלתו כאשר דיבר לו, אז מה כשאנו מקבל? זה ימשל קודם את העם מזוכי הזבח, עם שור, עם סבר, תנו כאלה זו הלכה עם הקיבה, ראשית דגלך, תרשך וצלחה, ושאין כסלך תיתן לו, כי בוא בחר שכך, מכל שבך, לעמוד נשאר בשם השם, אז ככה, כאן תרומה מופיעה, לא בהקשר של קודשי ונתנה לגבוה, אלא ההפך, זה מופיע יחד, לא עם החטאת והאשם וחזה ושוק, זה מופיע יחד עם זרוע לחיים וקיבה. מי שימד פה את הפרק ה-11-12 במסגת, אז יראה מהר מאוד שזרוע לחיים וקיבה הם חולין גמורים, אין בהם שום קדושה, גם הם גם ראשית הגז, ומה המטרה? לתת תשובה ממוני לכהנים. פשוט לתת בונוס לכהנים, למה? כי הם לא קיבלו חלק בארץ. או כי עובדים במקדש, או מסכורת עבדה במקדש, כאילו איזשהו פיצוי, או פיצוי על אי נתת חלק בארץ, הזרוע לחיים וקיבה בראשית הגז, הם כולם חולין גמורים, והתואר פה יוצאת רצף אחר לגמרי. זה רצף של ראשית דגן תירוש ויצר וראשית גז צונחה, יחד זוהר לחיים וקיבה, וזה משפט הכהנים מעת העם. זה לא הולך לגבוה, זה הולך לכהן ישירות, ולכן הפסוק מדבר פה על תיתן לו מצוות, צריך נתינה. אז יש בעצם שני עולמות שונים, ובמדבר זה שייך לעולם הקדושה, עולם הגבוה, לדברים זה שייך לעולם הכהן והנחלות והחלף עבודתה. הדואליות הזאת מולידה כל מיני מחלקות, כל מיני נפקמינות שכרגע לא אכנס אליהם, אבל הפרספקטיבה הזאת היא בעצם מאפשרת לדעת את התרומה או בעצם כקודש, או בעצם כאיזו מתנה לכהן שעובד קשה בשבילי ולא קיבל חלק בארץ. פה כדאי להוסיף דבר נוסף, שבויקרא, בפרשת אמור, יש שם פרשה שעוסקת בקודשים, בתחת פרק חבט, דבר אהרון ובניו ינזרו לקודשי בני ישראל ולקודשי קודשי, יש שם מקדישים יעני השם, ומדובר שם על קודשים וקורבנות שוב פעם, איש איש בזר ומוצרו זר בקודשים לא יאכל, עד אשר יטהר, ובהמשך, וכל זר לא יאכל קודש, תושב כמו מסביר לא יאכל קודש, וכל גינב שתיים כספו יאכל בו, מדבר שם קודש, 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 וחזל תרגמו את זה על תרומה. כל פסקים מדברים על תרומות, אז גם שם מתחילים מקודש שעוברים לתרומות, מה נקרא קודש, מחירות, בתרומות המעשרות, או בתרומה לפחות, יש מרכיב, שהוא מהווה מרכיב של קדושה. הביטוי אולי האחרי והמחיק יחד ביותר לזה נמצא בגלל פסחים דפיים בית. דתניה, מעשה במיטאופון, שלא באמש לבית המדרש. מעניין. נשחרית מצור בן גמליאל אמר לו, והוא היה פחות עדין מהמשגיחים פה, אמר לו, מפני מה לא באת האמש בבית המדרש? אמר לו, עבודה עבדתי. אמר לו, כל דבריך אינם דברי תימה, כי עבודה בזמן הזה מניין? אמר לו, הרי הוא אומר, עבודת מתנתם כהונתכם ועזר אחרי ביומת עשו אכילת תרומה בגבולין כעבודת בית המקדש. והגמרא גוזרת מזה שם נפקמיות חתיות מאוד חמורות לגבי איסורי זרות. אני דייקתי פה על קטע הלכתי, אבל יש שם קטע הלכתי משמעותי שנלמד מהסיפור הזה. אז אם אסכם את זה, יש מרכיב אחד משמעותי בתרומה שהוא בעצם קודש, ומה שבעצם מציע זה כך: מי שאומר ש דגן תירוש ויצר זה תרומה דאורייתא, מה שהוא בעצם אומר שמדאורייתא אני, מה ההגדרה של תרומות למעשור מדאורייתא? דברים שיכולים להיות קודש. דגן תירוש ויצר, אנחנו מכירים את זה המזבח, מקריבים דגן במנחות, מקריבים תירוש בנסחים, מקריבים יצר גם כבנסחים. אז יש לי מכל מה שצומח בארץ, אלו שלושתם שמים במזבח, וממילא הם מפרישים. כי הרעיון של להפריש זה בעצם ראשיתם אשר יתנו להשם. אם אתה רוצה לתת הקדוש ברוך הוא, אתה נותן דברים שמים במזבח, והרעיון של תרומות מעשרות זה בעצם רעיון של נתינה לגבוה, ונתינה לגבוה באה לידי ביטוי בהלכה בדגן תירוש ויצר. עכשיו אני צריך פה לסייג נקודה אחת, אותה גם במציע שאומרת את זה, היא עוסקת, שם זה הרמין, כי הגמרא שם, יש איזשהו, הגמרא מנסה את זה איזשהו במאה הצד, אז היא אומרת, מה לדגן תירוש ויצר, שכן גם מזבח. שם מספיק פירחה כל דבר. הטענה שלי פה הבדל מחכת, כשאנחנו קובעים את הדאורייתא, או התורה קבעת הדאורייתא, לפי התאמתם למזבח. עכשיו, במידה וזה כך, הבדל דגן תירוש ויצר לבין פירות, פירות אחרים הוא מאוד עקרוני. זאת אומרת, הוא לא מייפג את כאן הפירות רק שהוא יותר בסיסי, אלא הוא נמצא בעולם שהם בכלל נמצאים בו. ואז אני בעצם יכול להציע כך, הרמב״ם בא וקבע שכל הפירות מפרישים מהם. למה? אז או בגלל שהוא רוצה לתת לכהנים כמו בדברים, או אפילו הוא רוצה שאדם יכיר בכך שקדוש ברוך הוא נותן לו. הרעיון שפרשת תרומות ומעשרות זה בעצם להדגים את מה שקיבלתי מידי שמיים. אז זה עצם כל דבר. ואז בעצם ברמב״ם זה או אדם מודה לקדוש ברוך הוא, או הוא נותן לכהנים מה שמגיע להם. לעומת זאת, בתפיסה של בעלי תוספות, תורות ומעשרות, החייב, דברים שאיתן לקדש אותם. ואז כל הזווית וכל הכיוון הוא בעצם אחר לגמרי. עכשיו, ניקח כמה מקומות שדבר זה בא לידי ביטוי. אז זה בא לידי ביטוי מאוד מעניין ויפה בשיטה ייחודית של הרייבד. הרייבד אומר, שמו שחייב בתורות ומעשרות, זה לא, הרייבד אומר הרבה דברים, אבל באחד המקומות הוא אומר כך, שמו שחייב בתורות ומעשרות, זה שיבת המינים. ושיבת המינים כן, דברים אחרים לא. עכשיו יש לו את זה בשני ניסוחים. שני אחר. כי הרב, כפי שהוא מצוטט די הרמב"ן והשיר פה בעצם במציא את הפכת, אומר שכל שבת אני דאורייתא. שמה הרעיון אחרי זה? זה? אני חושב שזה הרעיון, בדיוק הרעיון הזה. ומאיפה הוא לוקח את שבת המינים? אז שואל מקום אחד בלבד, מביקורים. מה הרעיון בביקורים? הרעיון בביקורים זה שאדם לוקח ליבול ועובד גבוה. אתה בא לבית המקדש, מביא את היבול המקדש, מביא את המזבח, ברמב״ם, אפילו יותר, ברמב״ם יש את הביטוי שהביקורים כקודשי מקדש. זאת אומרת, חצי קורבן ממש. בכל הרעיון של ביקורים, זה לא שנותן הכהן בגלל שהוא נותן חלק בארץ, וכדאי לזכור שביקורים אין להם שיעור, יש להם שיעור הפעיה בביקורים. אז אף אחד לא יתאשר מהביקורים שאין להם שיעור. אלא הרעיון של ביקורים, זה איזשהו פעולה סמלית. פעולה סמלית שנתינה לגבוה, ואותו פסוק שם בפרשת קורח, כל חיל ויצר, ושחטתי מרקוד, אני אומר זה עכשיו, גם הביטוי חיל הוא ביטוי טעון כמובן. כל חיל ובכוונה חלבים. כל חיל ויצר, כל חיל דגן, כל חיל תירוש ויצר, שתי השם יש לך נתתים, ביקורי כל שבוצם, אשר הביאו להשם לך יהיה. אז הביקורים זה שהביאו להשם, וגם הדגן תירוש ויצר שהביאו להשם. בקיצור, כל העסק הזה הוא בנוי, הרעיון הוא של נתינה לגבוה. ואז מהרעיון, אז אם נתינה לגבוה, זה יש שבעת המינים. אגב, מה היתרון הגדול שלו? שהמון מהסוגיות הוא ככה משחיל בצורה יפה. במקומות שמלבד תיינים, אז אני יכול למעשה דורייתא, במקומות שמלבד צלף, אני יכול למעשה דבנן, הרבה מהספירות בסוגיות מתיישבים בצורה הזאת. זו שיטה אחת של הרייבד. יש עכשיו שיטה נוספת גם של הרייבד. טוב, זה בכלל נעשו בצד, זה לא יעשו לנו כרגע. עכשיו, שיטה נוספת, יפה פייה, שתקדם אותנו פה לשלב הבא. בפירוש המיוחס לרש משנס על התורת כהנים וגם בפירוש הרי בזה תורת כהנים מובאת שיטה מאוד מעניינת, וככה הם מביאים. זה גם שיטה שפותרת יפה יפה את הסתירה בפסוקים. פסוק אחד אומר כל תבואת זרעך וכל מסע העץ ופרי העץ וכו'. פסוק אחר אומר שיר אחד אשר יצרעך. אז מה הדבר המתבקש לעשות? נחפש איזשהו כתוב שלישי שהכריע ביניהם. אז מה הכתוב השלישי? אז זאת אומרת מאוד פשוט, כתוב השלישי זה לחלק בין תרומה למעשר. כל איפה שכתוב דגת יושב יצר דבר תרומה, כל איפה שכתוב לעומת זאת כל דבר זרעך מדבר על מעשרות. שהיראים כבר, הרעים הזה כבר מוצא בספר היראים. כשהיראים טוען שההבדל הוא בין מעשר שני וכל דברים אחרים. כן, אני שם את זה בצד, כי זה לא, זה לא יקדם אותנו ענייננו כרגע. אז היראים, העיקרון שאני אחפש על כמה פסוקים, זה בעצם תובנה של היראים כבר. אלא שכמו, התובנה שלו מייחד מעשר שני, וזה לא ענייננו. אבל, הם הולכים אותו כיוון, אבל בין תרומה מצד אחד ומעשר מצד שני. יש מי שאומר, כי אלה עשרים פעות אלה מעשרותם מן התורה, אבל תרומתן אינה אלא מדרבנן, תכתיב ראשית גם תרשך ויצרך. וזה, השיטה הזאת כפתור בפרח. היא מניחה שבכלל בתרומה ומעשר בנקודה הזאת, ולמה? אז כאן צריך להכניס עוד עיקרון נוסף. זה רעיון ש... שמעתי הרבה מאבא הרי נקפל משכבו ומודפס מלכת אביו במאמר של רבי שבט לוי. זה מופיע במלכת אביו סביבות עמוד 97 והלאה. היסוד שמסע לעלות שם זה כך, שתרומה זה באופן בסיסי מתן לגבוה. תרומה אתה בעצם נותן לקדוש ברוך הוא, ולכן פסוקים מדברים על השתם של ידוע השם אחד נתתים. מעשר לעומת זאת ניתן ללוויים כתמורה ממונית. הוא מתבסס בעיקר לפסוק בפרשת קורח עדיין, כי בעובי בתרומה כתוב כל חלב יצר, כל חלב דגם, כל חלב תרוש ויצר, ראשיתה מה שידעו להשם, כל זה בתרומה, זה חלב, זה שתם מה שידעו להשם. לעומת זאת, במעשר, בסוף את הפרשה כתוב, ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם, כי שכר הוא לכם, חלף עבודתכם, כל מועד. ותשאו לבכם, ואנחם אתכם בו ממנו, תן כתוב ככה, אתם תקבלו את המעשר בתור שכר, ולא יהיה לכם חטא אם תוציאו מזה את החלב, דהיינו את התרומת מעשר. אז התרומה ותרומת מעשר הן לגבוה, והן חלב. לעומת זאת, המעשר זה חלב עבודתכם. אז הוא מדגיש את המרכיב של המשכורת. ואני חושב שהתמונה היא קצת יותר מורכבת ובגלל פסוקים בדברים, וכרגע לא אגלוש לשם. בדיוק שהוא כותב פה, יש הבחנה בין מעשר לתרומה, תרומה בסיסית היא מתנה לגבוה, והכהן משכן גבוה כזכו, לעומת זאת, הלוי מקבל משכורת, שזה מסביר חלק מהעבדים הכי בסיסיים ביניהם, לעומת הדאורייתא. א', בראש ראשונה, מעשר ראשון מותר לזרים. זה לא קודשים, זה בעצם משכורת. אז מעשר ראשון אתה יכול להכיר לחברים שלך, לנכדים שלך, מעשר ראשון מותר לזרים, כל אחד יכול לאכול מזה. ללוי יש זכות ממונית, אבל לא יותר מזה. שנית, מעשה ראשון זה אחוז אמיתי. תרומה מדורה, את החיטה אחת ועוד את כל הקירים. אי אפשר בזה שום תרומה ממונית, כי הכהן לא יסתכר או לא יקבל, כי זה לא יהיה תרומה לא למסור העבודה שלו ולא לקצת חלק בארץ אם אני אתן לו חיטה אחת. ואפילו לתת שווה פרוטה כמו ששיטות, עדיין מעשר זה באמת משכורת, פעם כל שנה נכנס כמו שעון 10%. אז מבחינת היתר לזרים מצד אחד ומעידך הכמויות, יש הבדלים מאוד משמעותיים ביניהם. אם ניקח את הכיוון הזה, עכשיו נחזור לסוגייתנו. מה אומר פה היש ורשים, אותה שיטה שמצוטטת ברי ודוברש? אז היא אומרת כך, מדאורייתא תרומה כדגת ראש ויצהר, וזה הפסוקים בתרומה, לעומת זאת מעשר זה לא דגת ראש ויצהר, אלא זה כל הפירות. מה הרעיון פשוט? שהמעשר זה בעצם משכורת החלק בארץ, שם צריך להיות מכל הערב, כמו שמעתי קודם. אם הרעיון זה לתת לו מכל מה שזורים ולדאוג להפחתו הממונית, צריך מכל דבר. או בעברית אחרת, מגיע לו מן היבול. מגיע לו מן היבול ל-10%. ולכן, אם זה יבול, אז הוא מקבל מהכל, חוץ ממה שלא מגדלים אותו, כמו ירקות וכמו שקדים ומרים. אבל הוא מקבל מהכל. וזה במעשה, כי שם זה באמת ממוני. לעומת זאת, תרומה שזה מתנה לגבוה, שם זה רק דברים שאני גם מזבח, אז המעשה שבופיעו ממוני, שמה רמב"ם צודק, זאת אומרת, אני הכל. לעומת זאת, התרומה שאופיו הוא לא ממוני, אלא אופיו הוא קדושתי, אז שם עברה דגנתי ראש וייצר. אם השיטה הזאת צודק, אם הניתוח שלי צודק, אז יצא גם, נצליד כרגע את הנפקא מינה, יצא שאם אדם יש לו אילן בתוך הבית, אז מה יהיה הדין? הוא יהיה חייב בתרומה מדאורייתא, כי בתרומה לא כתוב שדה. כתוב שדה במעשר. ואם אני חושב שיש הבדלים בין תרומה למעשר, אז התרומה יהיה חייב מדאורייתא אם יתום בתוך הבית, אבל רק דגנתי ראש ויצר. והמעשר הוא מעשר, בתוך הבית יהיה פטור לגמרי, אבל אם זה בשדה יהיה חייב מכל הסוגים. הרמב״ם היה מודע לזה שייתכן לחלק בין תרומה למעשר, והוא רומז את זה בכמה מקומות, לגבי החרובים, זאת אומרת, לגבי עכשיו אני חוזר לכל תרומות פרק את הלכה א', חייב בתרומות וכן במעשרות הירקות הפי שמאחד המחד מעשרות מדבריהם וכן יראה לי שעודים בתרומה. אז למה הוא מתלבט? ההתלבטות שלו היא כזאת, במעשר שזה קשור באמת ליבול ולמתנה ולתמורה הממונית, אז שמה הרמב"ם מבין שירקות פטורים, כי ירקות כאילו לא מגדלים אותם בתור יבול. אבל תרומה אולי זה באמת בגלל שהולך לגבוה, ואם ככה אז יהיה חייב גם בירקות, שהרי זה לא עניין זה לא עניין בדווקא ליבול ולממון, אז היה מקום לחלק. מה ממלא? יראה לי בכל זאת שגם תרומה אותו דבר, והסיבה היא פשוטה, כאילו זה היה תרומה שונה לגמרי כפי שהוא מתלבט, אז הצליחו דק דגנתי לא שביצר, והיות שהוא הרי פוסק כל פירות האילן, אז העיקרון זה לא קדושה, העיקרון זה יבול. אז אם אלה בסופו של חשבון, אחרי ההתלבטות שלו, ההתלבטות אולי תרומה זה לא יבול. המסקנה שגם תרומה נלך בתר היבול, וכן בסופו של יום הוא מגיע למסקנה שגם בית תרומה זה אותם קריטריונים. זה ביטי לרמב"ם נוסף בחוק מעשר פרק א' הלכה י', חד תצח ההורים כזכור, הלכה י', אילן שנטעו בתוך הבית בתור ממעשרות, דהיינו, מה זה? זה בגרון של היבול. זה מה שפוסק קודם. ויראה לי שרב מעשות מדבריהם. אז אמר כאמור הולך עם הכיוון הזה. בסופו של יום גם תרומה הוא כנראה, הוא מיישר קו, הוא היה מודע, אבל השיעור לחלק. אבל זה מביא אותי לרמב״ם נוסף. ושם הוא באמת עושה דבחנה. יש ברמב״ם דבר מאוד מעניין. רמב״ם פוסק ש... כל פירות הללו חייבים בתרומות, חייבים במעשר, והרמב"ם גם פוסק בכל מעשרו שני, שכל מה שחייב בתרומות ומעשרות, חייבים במעשרו שני. עכשיו, מה יוצא מזה? יוצא מזה שכל דבר, שכל פירות הללו, חייבים מדאורייתא במסור שני, כפי שזה הגיוני וסביר להניח. עד כאן הכל בסדר. אחר חושים מעשר ראשון בכל שם חושים מעשר שני, שנאמר עשר תעשר כל תבואת זריך וכו'. אבל הרמב״ם בא ומונה לבים מיוחדים לאוכל מעשר שני מחוץ לירושלים. ושם הלווים הם אף פעד אלן דרוש ויצר. אני במיין הלווים בכותרות שלו. הלכות מעשר שיש מכם 9 מצוות. 3 מצוות עשה ו6 לא תעשה, וזהו פרטן. היי, שלא לאכול מעשר שני של דגן חוץ לירושלים. ו' שלא לאכול מעשר תירוש חוץ לירושלים. ז' שלא לאכול מעשר יצר חוץ לירושלים. יש בו 3 לווים נפרדים על... דגן, פירוש ויצר, שלא מחוץ לחומות. ואם אדם יאכל תפוזים, או טעינים, או תמרים מחוץ לחומות, כמעט ברור ברמב"ם שלא יבוא עליו. המנחת חינוך, תמל זה, אני מחייב אותך להפריש מכל הפירות. אז מה פתאום עליו, הוא אך ורק, אני אתוש ויצר? אז מנחת חינוך טוען, אם אני זוכר, שלאו דווקא, הוא הדין כל השאר, אבל זה לא מתחיל, יש לו לאווים מיוחדים מכל אחד ואחד, וברור כשמש בצהריים שדווקא דגן תירוש ויצר הוא מן הלאו, ולעומת זאת אם אדם מתמרים ותיינים אתה חייב מצוות עשה להפריש, והלאו הוא שונה. אז מה בעצם קורה כאן? שזה אותו סיפור. הרמב"ם חושב שיש הבחנה בין מצוות מעשר שני לבין דגן תירוש ויצר. לגבי... עכשיו, האמת היא, זה כבר מופיע פסוקים. כי פסוקים הוא מעשר, תעשה את כל תבואת זרחך, כל תבואת זרחך זה מעשה. ואז בלב כתוב, לא תוכל לאכול מדגנך, תירושך ויצריך ומדגבי עליו, ובכל דרכך וצונך וכו'. אז אני חושב כך, לגבי המצווה לסמוח לפני השם, כי המצווה המרכזית של מעשר שני, זה לסמוח לפני השם. אז זה צריך את כל הפירות, צריך להביא את כל היבול, ולסמוח עם כל היבול. לעומת זאת, הלב לאכול מחוץ לחומות, זה קשור בפגיעה, בזה שדבר שהיה צריך להגיע לגבוה לא יגיע. זאת אומרת, הדגן שיצר צריך להגיע לגבוה, בתור מעשר שני, אתם הביאו לירושלים, אתה אמור לתת להם לגבוה בתור סודו קורבן, הלב הוא על פגיעה במחאות הקורבן שבדבר. יש קיום שמחה, זה בכל הפירות. יש קיום מחאות קורבן, שזה מיוחד, דגן תירוש ויצר, וכן, אז יש את הלב, מה שאין כן במשאר הפירות. עכשיו, הפסוקים זה מסתדר יופי, כאמור, כי הלב הוא על ה... ותוכל לכל דגחת עכשיו יצריך ועשה כל תבועת זריך. עכשיו, זה מביא אותי לעוד שיטה אחת, או בעצם שתי שיטות. אחד, זה שיטתו של הרייבד שמובא, שכתוב שם בסוף המסכת. שם הרייבד מציע שיהיה הבדל בין גן תירוש ויצר לבין תורת מעשרות. איך הוא בא לפתור את הסתירה בסוגיות? אז הוא בא לפתור את הסתירה בסוגיות כך. אם זה גן תירוש ויצר חייב מיתה, לעומת זאת, אם זה שאר פירות, הוא לא חייב מיטה, למרות שהוא חייב להפריש, אבל לא חייב מיטה. אומר אני שאין חייבים מיטה אלא תרומת קדוש ויצהר ולטבל שלהם, אבל שאר מינים תרומה נוהגת בהן לחיים מעשרות, אין לכם לתרומתם מיטה ולא תבלה. אז יש לך איזה עוד תירוץ, והתירוץ הזה, בגלל קדוש ויצהר יש חיוב מיטה, לעומת זאת שאר, כמו תמרים ותפוחים שהוא מדבר עליהם שמה, אין חיוב מיטה. מה קורה שמה? אתה חייב להפריש, אומר הרב, יש הרבה, כל דברות האלה לכם מיטות ומעשרות, אבל יש פה היררכיה. הפירות, האלה הרגילים, אין חייבים מיטה, לעומת זאת, גם קדוש ויצהר חייבים מיטה. אז אני כבר יכול לומר שיש קיומים שונים. וגם קדוש ויצהר יש לו קיום אחר, איכותית, משאר פירות האלה. גם עם דאורייתא יש פה הבדל בקיום. כמו שרמב"ם קיים במסור שני, שהכל חייב מדאורייתא, אבל איכותי דגן קדוש ויצהר יהיו שונים בגלל קדושתם, כי הכל מרייבת, הכל חייב מדאורייתא, איכותי דגן קדוש ויצהר יהיו ברמה גבוהה יותר בגלל קדושתם. ובמה זה מתבטא? זה מתבטא בחיוב מיטה. למה? אז כאן שפשוט, חיוב מיטה בידי שמיים, וזה צריך להסתכל ב... בגמרא בסהד בסוף פרק התשיעי על מה חייב מיטה בידי שמיים, זה בדרך כלל חילול הקודש. אדם שאוכל את הקודש חייב מיטה בידי שמיים, כי עד כמה שניתן למצוא את זה משותף לחייב מיטה בידי שמיים, זה בדרך כלל פגיעה בקודש או במקדש. אז אם אני אוכל, אם זר אוכל דיין קדוש ויצהר, הוא פוגע בקודש וחייב מיטה בידי שמיים. לעומת זאת, אם זה תמרים ותפוחים, אז אמנם הוא איסור, זה ודאי איסור לאכול את זה, אבל לא פגיעה בקודש, אלא איסור עצמאי, ולכן הם שם מיטה בידי שמיים, שכאמור זה שייך לתחום עולם הקדושה. זה, אם אני אסכם את כל מה שראינו, בעצם ראינו כך, ראינו שהפסוקים יש מסרים, יש מתח מהפסוקים או מסרים סותרים, הם חייבים עד דגן תירוש ויצר בלבד, או על כל התבואה, כל פירות האילן, כל תבואת זריך וכו'. ראינו שגם הסוגיות יש מסרים סותרים, תוספות טוענים שיש כאילו אסמכתא, ויש כאילו שהם, כאילו שהסוגיות המרחיבות הם פסוקי אסמכתא, הסוגיות סוג של אסמכתא, יש אפשרות סבירה למדי של מחלוקת הסוגיות, ותוספות גם את זה הם רומזים במקום מסוים. כשמעתי קודם, הראש מתקבל שמחוק בין ארץ ישראל לבבל בנקודה הזאת. הראשונים נחלקו בכך. שאלנו מה ההיגיון מה יותר מסתבר, מה ההיגיון מאחרי השיטות הללו. אז ראינו עיקרון אחד, צריך להפריש מהכל. זה הדבר הכי מתבקש. אלא, וזה אפשר לומר כפי שהוא, צריך להפריש מהכל וזהו זה. הצעתי פה, ואני חושב שזה סוג, כן, ואז, אלא מאי, שאלתי דורה שאלה מה קורה מירקות. אם צריך להפריש מהכל, למה לא מפרישים מירקות? אז אמרנו שבספרי, בספרה באמת מפרישים מירקות, ברמה עכשיו היא לא מפרישים מירקות, אז הסברתי פה שזה בעצם לא מכל הפירות, מכל היבול. ובאנו כמה נפקמינות כבי יבול לעומת, לעומת הפרי עצמו. אם זה היבול לעומת הפרי, ממילא אתה מפריש מכל שמגדים אותו, ואז ירקות שמודים על יבול, כמו שמקדש דוד הראשון זלמן אומרים, באמת מתחייבו, ירקות סתם לא מגדים אותם ליבול, אני חושב שזה די סביר באמת, ולכן הם פטורים. זה עיקרון אחד היה. עיקרון שני היה, ואז מה קורה עם השיטה הזאת דווקא דגן תירוש ויצהר? התשובה היא, ייתכן לראות בזה מייצג את הצרכים הבסיסיים, את היבול המרכזי, כפי שבתנך לכן זה מככב הרבה פעמים, וגם את הפסוקים שמצביעים על כך, ואז אתה בעצם מפריש ייצוגית או מתגמית לכל היבול שלך. אמרתי, בסופו של דבר נראה לי שזה קשה, ולכן הצענו פה שדיבן קדוש ויצר זה בגלל הקדושה שזה לא יגיד במזבח, ואז דיברנו פה על הכפילות בעולם התרומה בין מרכיב הקודש שבו ומרכיב המתנה לכהן, ואז ראינו שיש שיטות שמצאות לחלק בין מעשר ובין תרומה, וזה הסברנו שתרומה זה מדין קודש ורק דיגן תרוש ויצר, מעשר לעומת זאת זה כל היבול כי זה תרומה ממונית, ופזרנו את הרמב״ם שיש לו הבחנה כזאת במעשר שני, שמעשר שני יש מרכיב אחד שביר כל פעם לסמוק את המרכיב שני שהאיסור לפגוע בקדושה של קנטור שיצר, היינו ברייבד גם כן שני דרגות נפקים את עמידי שמיים, ראינו שלט הרייבד שיש שהוא מציע במקום אחר בשלט אחר שבעת המינים שבונים אותו עיקרון. עכשיו כן, שכה לציין שהרמב"ן על התורה מתעקש שזה דווקא שמן ויין ולא זיתים וענבים. בפרשת במציאות מתלבט בזה, תוספות חושבים שלא גם זה זיתים וענבים. אני חושב שזה תלוי בשעה הקודמת. אם זה יבול, אז יש גם יבול של זיתים וענבים. אני יכול לדבר, אם אני אומר שם אחרי זה יבול, גם הזיתים וגם הענבים הם כלולים. לעומת זאת, אם נדבר על עולג במזבח, אך ורק יין ושמן. זיתים וענבים לא למזבח, אף בגיין ושמן, התעקשותו של הרמב"ן בפרשו התורה שאף בגיין ושמן סביב מהסיבה הזאת, כי יין ושמן בלבד עולים לגבי המזבח. עכשיו אחרי כל זה בואו נראה מה קורה בתוספות שלנו ונראה מה יוצא מתוך זה. אז תוספות שלנו אומרים כך, הוא מצא כזכור הבעיה, מה הבעיה שלהם? הבעיה שלי כזאת שבגמרא בחולין ובעבודה זרה משתמע שבחוץ לארץ פטורים בתורות ומעשרות, לעומת זה בגמרות אחרות משתמע שבחוץ לארץ חייבים. אגב, תוספות מוטל בזה בבן חוד בשס, למה לא פשוט תורות ומעשרות גם בצרפת? זה מטריד אותם, ובניית הבשים היומיים אני מניע שיתפלו בזה. באים לתוספות ושואלים את השאלה הזאת, ואז הם ככה, ומי במקום אחר מצא רי בירושלים מסכת חלה, תירק בחוץ לארץ אינו נוהג בו לא מעשר ולא תרומה, ובשאר פירות נוהג תרומה גדולה אבל לא מעשר, אבל דרך כלל שיצח לגמרי בין בתרומה בין במעשר. ואחי דעתם, אמר ביוחנן, ותראה שבגוי מפרישים בו מעשרות, השבוע הרובים וביטלו. מה נראה הרובים, טור ומניה? אמר בזירה, רבי יהודה, ושם שמואל אמר, אחת חוץ לארץ, חוץ לארץ, אוכל ואחר כך מפריש, אני מדייק בו קצת. ועד רבי אבא שמינן, דווקא בדגן תוש ויצאי מפרישים בו מעשרות, ולאו דווקא כאן תרומה בו דין מעשר, אבל שאר פירות דוחה שמיין מעשר, אלא לתרומה גדולה, כמו שרבי שילה ושם רבי שמעון, אחר כך, רבי שילה ושם רבי שמעון אומר, לא חשו לתרומה גדולה, אבל לרקוד אפילו תרומה גדולה לא חשו. דתני, איסא, בשם רבי עקיבא, מעשה דיות מדבריהם. אוקיי, אז תוספות, נשים פה ככה. דגן תרוש ויצר בחוץ לארץ גם תרומה וגם מעשר. לעומת זאת, פירות האילן תרומה ולא מעשר. פירות האילן תרומה ולא מעשר. ירקות, כלום. זה מה שמצאים פה, אבל משתמע אצלם זה הכל בנוי החששות, החששות. מה יותר עקרוני, מה פחות עקרוני. אז כמה שיותר לגזור, כמה יש פחות לגזור. גם תרוש ויצר, זה חמור מדורייתא, אז לכן גם תרומה גם מעשר. פירות האילן זה פחות חמור, אז רק תרומה. ולעומת זאת ירקות, אז זה פחות חמור, אז זה מדבריהם. זה התוספות כאן. בתוספות עבודה זרה יש איזה ניסוח קצת אחר, וזה מעניין אותנו. זה תוספות נולחת מודד מודחי בצל יש מסמות ראו שם מדחלה דבר ביוחנן רבותינו שבחוץ אל הארץ ושתות ומעשרת שבה אוהבים וביטלו מעניין אוהבים וכו', אבל רי אומר כשהם התחלו בתרונות ומעשרות אלה הסמכות ארץ ישראל, אבל במקומות הרחוקים וחיווך משום מעשר אפילו זנתו שביצר וקומות הקרובים פרש ברו שם מי נוחשו אלה תומת דיון ותלוש ויצר בידי בשם משום מה נוחשו אלה תומת גדולה בלבד, אבל לוקו אותה תומת גדולה נוחשו. כן, אז נדמה לי, אם אני לא תואמת, זה זוכר נכון, מה שיוצא ככה, ואם לא יוצא ככה, אז אני אציע את זה בכל מקרה, אבל נדמה שזה עולה מתוך דבריהם, שיש הבדל בין דגן תלוש ויצר לפעות האילן, ושדגן תלוש ויצר היו נוהגים על תרומה. דיינו, אני חושב הרבה באיזשהו מקום אומר, שלא חשב תרומה גדולה בלבד, וכמו בשונם פה, לא חשו אלף תרומה גדולה בלבד, וערכות אף תרומה גדולה לא חשו, ושם היה רק דווקא. אז איך ככה? חשו רק לתרומה בלבד, ורק גן תירוש ויצר, ואולי רק ירקות. זאת אומרת, לפני האולי, אחרי האולי, זה כמו תוספות שלנו. לפני האולי, אז תוספות שהם חושבים, שפירות האילן וירקות לא יפרישו בחול, רק דגן תירוש ויצר. וזה כפתור בפרח. כי בעצם, אם נחזור למה שראינו, ההבדל בין תרומה למעשר. תרומה, זה בעצם נתן לגבוה. מעשר, זה תמורה לחלק שקודם נתנו בארץ. אם אני בחוץ לארץ, אז יש היגיון להפריש תרומה בחוץ לארץ, ולא מעשר. כי המעשר נועד באופן בסיסי לתת הקונים הלוויים חלק ונחלה עם אחיהם, אז בחוץ לארץ שהם לא מקופחים כי הם לא נשללה מהם שם שום נחלה, אז בחול אין סיבה בעצם לתקן מעשר, כי המעשר נועד איזשהו כמור תמורה כלכלית, והלוי בחוץ לארץ לא צריך שום דבר מיוחד. אבל התרומה זה נועד להיות מטרה לגבוה. אז מדאורייתא חוץ לארץ פטור. אבל מדרבנן יש היגיון, יש משמעות לתרומה בחוץ לארץ. תרומה בחוץ לארץ היא בכל זאת מטרה לגבוה. אפשר גם בחוץ לתת מטרה לגבוה. לעומת זאת, מעשר הוא חסר תוכל בחוץ לארץ. אין לו שום היגיון. עכשיו, בתוספות שלנו זה לא כתוב. בתוספות שלנו... אז היינו עושים הבחנה הזאת. אבל תוך עוד שם, אז א' רק תרומה, וב' עכשיו, בואו נמשיך את זה. לפני האולי שמה, אז אם נפשים בחוץ, אז רק תרומה, ורק דגן תירוש ויצר. למה? אז אפשר גם להסביר את זה מהחשש, מהגזרה הטו. אבל אני חושב שזה מספר מה שאמרנו קודם. מה אני מפריש כמתנה לגבוה? מתנה גבוה, אני מפריש דגן תירוש ויצר. התרומה הכי מלמד מסכור. אז דגן תירוש ויצר בתור תרומה זה מה שבאמת נותנים לגבוה. אז תרומה, דגן תלוש ויצר, זה משמע שגדול השם. כוחלב, דגן כוחלב תלוש ויצר. לעומת זאת, אם זה מעשר, או אם זה שעת באות אילן, זה כבר לא לגבוה, ולכן בארץ מפרישים מסוות אחרות, בחול, נמיד רבנן, זה אק ורק, דגן תירוש ויצר בתרומה גדולה. אלא שזה כמו התוספות שם, התוספות אצלנו לא טוענים את זה, וגם שם זה בתור איזשהו דין. אני כן אציין בסיום, שיש תוספות בכתובות דף חפי, שהם מדברים שם לגבי פיסוי אחר, שבת הנאמנות או היוחסין, אבל הם גם שם מציעים שיהיה הבדל ביוחסין בין דגן תירוש ויצר לבין שעות ומעשרות. זה תוספות מודל שמי שם מודל, סליחה, לכולי אלמה בין למען דבר ריטואל ליוחסין, בין למען דבר אין מעלין, מעלין בתורה דגן תירוש ויצר אפילו דרבנה נחלה דאורייתא, ובתורה פירות, ובתורת חול, אין מעלין לכולי אלמה. קיצור, המדבר שם השאלה, אם אני לא כהן אוכל תרומות ומעשרות, האם אני יכול לתת לו חסד לעבוד במקדש? שאלה של נאמנויות ולסמוך עם כהן או לא. אז תוך שם מציעים לחלק בין דגן תירוש ויצר לשאר דברים. מה ההיגיון מאחורי זה? ותדעו, ההיגיון הוא כזה, שדגן תירוש ויצר זה בעצם סוג של קודשי. ומאותה סוגה בכתובות, מי שתובן את זה בקיוט בחורף הזוכר אולי, העיקרון שם הוא שיש יש נשיאות כפיים, יש אכילת תרומה, ויש עבודה במזבח. צריכים דרגות ייחוס גבוהות יותר לעבוד במזבח מאשר יכולת תרומה. אז אם אין, אני חושב, טוב, אני מוכן להקפיץ אותך מאכילת דגן תירוש ויצר במזבח, לא מוכן להקפיץ אותך מאכילת פירות האילן. למה? כי דגן תירוש ויצר זה בעצם אכילת מזבח בצורה זו אחרת, וכן זאת הקפצה סבירה, ומאז פירות האילן זה לא כך. אז איך עוד גם שם עולה אותו עיקרון, שגם אני מחייב כל פירות האילן מדרבנן, דגן תירוש ויצר מדרבנן, יש קיומים שונים. אז יש כאמור, מעבר לשיטה שגן תירוש ויצר זה דאורייתא והקשר דרבנן, יש גם המון שיטות שדגן תירוש ויצר, גם אם זה רמת חיוב זהה, הוא בקיום אחר. אז זה הרייבד שם, זה הדעה ברייבד ברש, שזה בנתורה למעשר. זה הרייבד לגבי חיוב מיתר, וכתוב שם. זה הרמב"ם לגבי מעשר שני. זה התוספות שם בכתובות לגבי מעלים בתורה ליוצאים. וכל המקורות הללו חייבים גם לפי שפעות האלה וגם דגן תירוש ויצר, אלא שבאחד יש לך קיום הרבה יותר חזק, ולכן אני בעצם מציע שאם ניקח את התוספות לא אצלנו, אלא בעבודה זרה שם, נוכל להיות אותו דבר גם לגבי תרומה חוץ לארץ.
איפה תרומת מעשר תהיה בחלוקה הזאת?
זה מחייב שיעור כלי נפרד. תרומת מעשר, תשתמי, היא גם תרומה וגם מעשר, אם תשיג הקלטות בסיכון מהכל הגבוה, אז אני איזשהו שאין לזה לפני איזה חודשיים, שלושה. התשובה היא שיש בנכן, אם אתה רוצה, כאן המוצא היא גמרה, אתה בגיטין דף המדלת ועוד כמה מקבילות, עד כמה יש לבני תרומה, תמיד עם מעשר, נפיש מן העומד, נפיש מחשבה. תשובה, לא סביר. כמובן יש בעיה אחת, זאת אומרת, ראשית.
המהלך הזה בתוספות בעבודה זרה, זה לא אצל מגישה הכללית של תוספות, מגישה הכללית של תוספות מעשר, וזה לנו רק מדאורייתא.
כן.